אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 41 מאמר תכונתה של חוכמת הנסתר בכללה. המאמר נמצא גם בספר פרי חכם מאמרים בדף קוף צדי א'. נזכיר כי ניתן לצפות בשידורנו ולשאול שאלות בשידור חי באתר קבלה לעם kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם עמוד 41 מאמר תכונתה של חוכמת הנסתר בכללה. המאמר נמצא גם בספר פרי חכם מאמרים בדף קוף צדי א'. כותרת, מהו התפתחות? ולפיכך תראה מרבית המלומדים, תכף בעת השתלמותם, שיוכלו להנות ולקבל שכר עמלם, מניחים את הלימוד ויוצאים לשוק לסחור עם העם ולקבל שכר. אבל היחידים מתאפקים וממשיכים להשתלם בלימודם, כל אחד לפי כישרונותיו המפותחים, משום שרוצים לקבל מחיר יותר גבוה, כגון להיות מגדולי הדור וממציאי המצאות, וכמובן שלאחר זמן חבריהם מקנאים בהם לא במעט.
Ну, талуй бима меканим, за талуй бедор, за талуй бе бима шкуре, цайно бадор. אבל אם אנחנו מבינים שאם אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו הישגים באיזה חוכמה, במשהו, או באיזה מקצוע, באיזה אומנות, אנחנו חייבים בזה להשקיע את הכל. זה יכול להיות מוזיקאי, צייר, סופר, זה יכול להיות מדען, זה יכול להיות עוסק בקבלה, לא חשוב במה. כל דבר, אם אדם רוצה להשקיע בו, אם אדם רוצה להשיג בו משהו, הוא חייב להשקיע בו את עצמו כולו, ולהתבודד, ממש להיבדל מכל העולם, ורק אחרי זמן הרבה הוא מגיע לתוצאות, אבל תוצאות שלו כבר הם כאלו שבזה ודאי הוא נמצא במקצוע שלו מעל החיים. זאת אומרת, ההתפתחות היא דורשת כמה תנאים. כן? תנאי הרגיל זה שהרצון לקבל של האדם הוא יהיה מכוון רק להתפתחות הזאת המסוימת, וכל היתר הדברים הם יהיו כלא קיימים. וזה בכל דבר, הוא לא אומר כאן על חוכמת הקבלה, הוא אומר שזה על כל דבר. שיש כאלו אנשים שאחרי שהם לומדים, נגיד באוניברסיטה או משהו, כבר בורחים לאיזשהו מקצוע, להרוויח כסף, להקים משפחה, לבלות קצת מהחיים, למלות את החיים שלהם, ומספיק להם. יש כאלו שלא, שהם הולכים קצת יותר על ועוד ועוד, ויש כאלו שלא יכולים לעצור את עצמם, אלה ממשיכים עד הסוף. הם צריכים לדעת במקצוע שלהם את הכל ועוד מעבר להכל, זאת אומרת לגלות את הדברים שאף אחד לפניהם לא גילה. וזה הכל תלוי באותו רצון שמצטייר בתוך האדם. או שהוא מספיק לו לתקופה קצרה, רק לרכוש משהו כדי לסחור בשוק עם מה שרכש במקצוע, או שמתקדם ולא, איך להגיד, מחליף את הרצון הזה על איזשהו תענוגים האחרים. אלא העיסוק במקצוע עצמו הוא בשבילו השכר. ולא שרוצה תמורת זה איזשהו כסף, כבוד, שליטה, למלות גאווה שלו במשהו. לא. אלא האומנות בעצמה, זה נקרא אומן. שנהנה ממה שהוא עושה, וזו שכר מצווה מצווה, מה שנקרא. זה בשבילו התענוג. כאלו מצליחים. וגם כן בחוכמת הקבלה, בצורה עוד יותר בולטת, זה קורה לנו, כי אנחנו צריכים כאן להתעסק בדברים שהם, אם אנחנו באמת הולכים לעומק, אז אנחנו צריכים כבר להתעלות מעל השום חשבון עם עצמו אדם. אם אנחנו נמצאים במדע של העולם הזה, אז אנחנו בכל זאת כאן נמצאים במשהו שאנשים, אנושות יכולה להעריך, ואו שאנחנו מקבלים איזשהו פרס או איזשהו אוהדה או איזשהו כסף או חול, זה משהו שזה נותן לנו, העיסוק בעצמו נותן לנו איזו אפשרות לחיות. מה שאם כן בחוכמת הקבלה, שום דבר זה לא נותן לקיום שלי בעולם הזה, אלא יוצא שאני עוסק רק לשם המטרה הגבוהה. וכאן אדם נמצא באיזשהו פרשת דרכים אחרי זמן מה שהוא עוסק בחוכמת הקבלה. שם הוא אחרי אוניברסיטה נגיד חוזר לחיים הרגילים עם כל מה שרחש באוניברסיטה ומשתמש בכל הידע כדי לספק לעצמו את הצרכים הנחוצים לחיים. כאן הוא מגיע למצב שהוא רואה שכל הדברים שלו שרוכש בחוכמת הקבלה הם לא יועילו לו לחיים הגשמיים, לא יהיה מזה יותר מוצלח, יותר בריא, כן, יותר בר מזל, ועוזב, כי אם לא, אפילו לא יכולים להפיק מזה את התועלת כמו אחרי המקצוע איזה שרכש, אז בשביל מה ללמוד? 5 שנים באוניברסיטה, אז אני יודע שרכשתי משהו, יש לי אפשרות עכשיו ליהנות מזה שהשקעתי, וכאן אני משקיע מה יש, ולכן אדם שמגלה את האמת הזאת, הוא בורח, ורק האלו שעוד ועוד ועוד רוצים בכל זאת להתקדם, שם גם כן יש עוד ועוד החלטות גורליות, עד שאדם מבין שאין לי ברירה, אני חייב לרכוש את הדבר הזה מפני שהוא גבוה בפני עצמו, ללא שום קשר שלו עם מה שהאנושות מכבדת, עם מה שיש לי מתמורת זה, אלה ההשפעה הנקייה עצמה, התאורה, היא בעצם האומנות, העיסוק והמטרה והתשלום, הכל מה שרוצה אני. זו ההתפתחות, זה הבדל בהתפתחות בחומת קבלה לעומת ההתפתחות הגשמית. אבל גם כך וגם כאן יש לנו בעצם דברים המשותפים, כן, שחייבים להשקיע. בבקשה.
כותרת: כוח המטרה. ותדע שזהו אמת המידה של התפתחות הדורות, דהיינו בכוח ההתאפקות להאריך זמן פרעונו ולבחור בסכום היותר גבוה, ועל כן בדורות הללו התרבו הממציאים בעלי שיעור קומה, היות שנמצאים בדורנו יותר בעלי סגולה מסוג זה, שהפלגת עמלם היא לאין קץ, משום שחושיהם מפותחים ביותר להתאפקות, הן בהערכת הזמן והן בכוח העמל.
זה לא מובן מה שהוא רוצה כאן להגיד, שבדורנו זה, המאמר הזה הוא כולו לא מאמר שבעל הסולם כתב אותו ממש כמאמר, זה רק טיוטה, זה רק הכנה לכל מיני דברים, שזה כתב הראשון מה שנקרא. אנחנו רואים, יש לנו כתבי יד שלו, איך שהוא כתב מאמרים, איך שהוא הרחיב אותם והדביק אליהם עוד חלקים. נו, זה כרגיל, כמו כל מדען שכותב איזשהו מאמר, אז כותב חלקים, אחר כך מסדר אותם, אחר כך מתחיל להוסיף עליהם כל מיני עוד תוצאות, מסדר את ממקום למקום מעביר כדי לתת רצף נכון בכל הזרימת החומר. כרגיל, כמו כל החוק בהגשת המאמר לקורא. כאן זה לא נעשתה כל העבודה הזאת מצידו. כי כל החלקים האלה, כל אחד אתם רואים כמה משפטים שהוא אולי רצה אחר כך לפתוח אותם, אבל לכן הרבה דברים אנחנו צריכים להוסיף מעצמנו וצריכים להיות מודעים לזה שזה אנחנו מוסיפים, ולא שנמצאים בקשר עמו כזה שאנחנו יכולים לדבר בשמו. אז מה הוא אומר? ותדע שזו אמת המידה של ההתפתחות הדורות, דהיינו, שבכוח ההתאפקות להאריך זמן פירעונו, ולבחור בסכום יותר גבוה, זאת אומרת בסך הכל במטרה יותר נעלה ביותר גבוה, זה נמדד כוח ההתפתחות, כוח הדור. ועל כן בדורנו, בדורות הללו, התרבו הממציאים, בעלי שיעור קומה, היות שנמצאים בדורנו יותר בעלי סגולה מסוג זה. מה הוא מדבר? הוא מדבר על המדענים, כן נמצאים, זה ברור, במיוחד בזמנו שהיה, המדע עוד לא הגיע למשבר, הייתה בפריחה, זה היה התחלת המאה ה-20, כן, שזה, כל המדע, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זה אפילו אחר כך, גנטיקה וכן הלאה, כן? שהפלגת המלאם היא לאין קץ, משום שמה כתוב? שחושיהם מפותחים ביותר להתאפקות, בערכת הזמן והן בכוח העמל. זה באמת כך. היום אם אנחנו רוצים להגיע לפרס נובל, אז אתה צריך לחיות 100 שנה, אחרת לא תקבל פרס נובל. כי אתה צריך לעבוד על זה נגיד 30-40 שנה, אין? ואחר כך לעמוד בתור. אין? כן, זה באמת ככה. כי פרס נובל נותנים רק למי שנמצא בחיים, לא למי שכבר מת. אז אנחנו רואים שיוצא היום לאנשים שבאמת נתנו הרבה כוחות הרבה שנים, ואחר כך עוד אחרי זה חיו הרבה שנים, ואז זוכים, אחרת לא. מרצה להגיד שזה הוא מדבר על המדענים, מה בקשר לזה לחומת הקבלה. אני לא חושב שיש הבדל בין דור לדור, כל אחד מה שרוצה להשיג, אם הוא רוצה להשיג באמת את השורש נשמתו, הוא חייב לענות על התנאים שהם לא משתנים, הם אותם התנאים כרגיל, היחס בין אורות לכלים. בוא נראה מה שהוא אומר. מה אור?
הזכרת שיש משבר במדע. מה הוא בדיוק
אז,
המשבר?
אז לא היה.
לא, מה הוא בדיוק המשבר?
המשבר במדע זה ש... המדע זה אפליקציה, איך להגיד, ההשלכה, ההעתקה של היחס שלנו לעולם. המדע זה אם אני, שאני פותח את עצמי ובודק דרך החושים שלי כל הכוחות, כל הקשרים, כל מה שקורה בעולם, מה שיש בעולם. אם הייתי יצור אחר, אז הייתי מגלה מדע אחר לגמרי. המדע אני מפתח על ידי הרצון האגואיסטי שלי, שרוצה לחיות יותר טוב, שרוצה להרגיש מילוי. אם לא חיסרון שאני מרגיש ברצון לקבל שלי, אז לא הייתי נזקק לפתוח לעצמי את העולם, את החומר, את הנוסחאות שבקשר בין כל מיני חומרים וכוחות ותופעות. בשביל מה? כל זה. סך כל הרצון לקבל שלי, האגואיסטי, דוחף אותי קדימה, תדע את זה. אז קודם לדעת זה גם כן למלות את הרצון האגואיסטי. אגו, רצון לשלוט, רצון לפתוח את הכל, זה שייך למין האנושי, זה דבר אחד, חוץ מהפרקטי. אין? אתה רואה מה שקורה, אם לא פלסטיק נגיד. אין? אפילו רבה שבר, זה יציל את העולם. תאר לעצמך, העולם שלנו בלי פלסטיק. בכל דבר. איפה שאני יושב, איפה שאני עושה, הכל לידי זה הכל פלסטיק. אפילו זה לא נייר כבר, זה נטול עץ. זה נייר נטול עץ. איך דבר כזה קורה? אני לא יודע. זה ככה. זהו. אז זאת אומרת, יש לנו ממדע רווח. אז אנחנו מפתחים מדע מתוך הרצון לקבל שלנו, לאן שהוא דוחף אותנו, כך בפרט אם אנחנו מדברים כבר לא מדענים הראשונים כמו אריסטו ואפלטו, שלהם הייתה מדע כמשהו טהור, שהם רצו רק לדעת את העולם. זאת אומרת, הם סיפקו מילוי לעצמם ללא שום קשר לחומריות. רוצה אני, ככה, אתה יודע, כמו רוחניות, אני רוצה לדעת. מה שנקרא אצלנו מדע טהור, אמנם שדבר כזה לא קיים כבר מזמן. אבל אחר כך, כמו שאומר בעל הסולם בהקדמה לפנים מהירות מסבירות, שהמדענים התחילו לסחור במדע, כי הם צריכים כסף להתקיים, והם צריכים גם כן, יש להם גם כן רצון שידוע עליהם, להתגאות, לשלוט, הם צריכים מעבדות, הם צריכים הרבה מאוד אמצעים כדי להתקדם במדע, כן? אז הם התחילו למכור את הידע שלהם. התחילו למכור את הידע שלהם, האנשים, אנשי ביזנס, סוחרים, התחילו להבין שממדע אפשר להתעשר, ממדע אפשר להשתמש. התחילו להזמין מהמדענים מה שמדענים יגלו, מה שיעשו. האדיסון, כל מיני האלו, הממציאים, הם פעלו לפי ההזמנה. גם עכשיו יש כאלו. יש אנשים שאתה מזמין אצלם, אני רוצה שתגלו זה וזה, משהו, והם עובדים על זה ומגלים. יש שיטה איך לגלות דברים חדשים בטבע. איך גילויים, פטנטים לעשות. זאת אומרת, כבר אנחנו רואים שמדע היא עובדת ממש ב-100% לפי רצון האגואיסטי שלנו. היא כבר לגמרי לא כמו שהייתה פעם מדע בזמן האריסטו, שהם אמרו לא למכור אותה, לא לסחור בה ולא לעשות ממנה איזושהי זונה, ואין ללמד אנשים שיכולים למכור אותה, אלא רק מדע לשם מדע. אלא אנחנו לגמרי ההפך. מה זה? בלי לייצר נשק? מישהו היה משלם למדענים משהו, בלי לשלם תרופות כדי להתעשר מהם, כי זה התעשייה הכי מוצלחת. מישהו היה מחזיק את המדענים האלו, מי שהיה מפתח תרופות, שימותו כולם. זה רק כדי להתעשר, זה עושים. וכן הלאה. וגם כן, בוא נגיד, אני אומר לך, יותר מחצי מהתרופות שאנחנו צורכים, אין בהם שום דבר טוב. רק כדי למכור לנו את הדברים. זה מתגלה לאט לאט, כמו שהתגלה עכשיו עם האקלים, עם כל מיני הירוקים האלו, כן? שזה הכל שטויות, שכדי אלגור שיקבל פרס נובל, כן? אז עשה את הרעש גדול נגיד, או כמוהו. אז זהו, אותו דבר עם התרופות, עם אותו דבר, כל דבר. זאת אומרת, מדע היא כבר לא מדע. זה, 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 זה רק כדי לעשות מזה ביזנס על חשבון האחרים, כמו כל דבר. לכן אנחנו, אסור לנו להתייחס היום למדע כמו למשהו נעלה, שעסק מיוחד. אלא מדע היום זה גנאי, זה הופך להיות משהו שתמיד השימוש שלו מלכתחיל הוא כך, ובסוף הוא רק לספק מילוי לאגו והאגו הגרוע של האדם. בשביל מה נותנים כסף לקוליידרים האלו? מיליארדים. בשביל מה? שבסופו של דבר נעשה מזה איזשהו מסחר, נעשה מזה איזה דברים. רק כך. שום דבר חוץ מזה. אני יודע, בת שלי עושה עכשיו עבודה, כל המדע, מעבדה שלה, קיבלה שם, נדמה לי, 10 מיליון דולר, מפיליפ מוריס. כי היא עובדת על סרטן. על סרטן שד. אז פיליפ מוריס רוצה להכיח משהו שזה לא בדיוק, מעל סיגריות וכו' וכו' וכו'. אז מזמין עבודה, משלם כסף, אז מדענים עובדים. אין, ככה היא עובדת, אתה מכיר אותה, בבקשה, שאל. בלבד. בלי זה לא היה להם כסף לעבוד. הם היו לפני סגירה. עד שבאו אלה היפי נפש, כן? שמרעילים אותנו בסיגריות, כן? ורוצים להוכיח שסיגריות זה לא נורא, או שהם מוסיפים כאילו משהו לסיגריות שזה מנטרל משהו, לא יודע מה יצא מזה, כן? או יצא להם שם טוב שבכלל תורמים משהו. נתנו להם 10 מיליון דולר, זהו, המעבדה קיימת. זה דוגמה קלאסית. זה דבר אחד. דבר שני, שאנחנו נמצאים במשבר לא רק מזה, אנחנו נמצאים במשבר שאנחנו חשבנו על ידי מדע להגיע למשהו טוב. אגואיסטי, מאלה, ודאי. אגואיסטי, שאני אמלא את עצמי, יהיו לי מסכי טלוויזיה תלת מימדים, ויהיו לי כל מיני דברים שאני אטוס, נגיד, עם מסוק פרטי, ללא פקקים, לא יודע מה. נו, הפלאפון שיהיה לי ככה, לא יודע מה אפשר עוד להכניס בו. אני מרגיש שאני לא רוצה. אני לא רוצה, זאת אומרת, אין לי מה להזמין מהמדע. אתה מבין? אני לא רוצה. אתה מבין? כאילו יש משהו שנמאס לנו. אנחנו לא, אנחנו איבדנו תקווה בחיים טובים על ידי שכלול הטכני. איבדנו. תשאל אנשים, בוא נפתח משהו, עזוב אותי מלפתח. נחיה עוד 10 שנים, בשביל מה עוד 10 שנים? יש איזשהו מין עייפות מדבר הזה. לכן המדע שאמצעי לחיים יותר טובים, לחיים יותר ארוכים, חיים יותר בריאים, איבדה את הכוח שלה, את המשיכה. ופעם שהיו מדענים זה הוא מגלה משהו טוב לנו, הוא כאילו העיניים שלנו המוביל. היום זה לאן מוביל? לנשק חדש, לפלסטיק חדש, אף אחד לא צריך לא זה ולא זה. ולכן מדע במשבר. זאת אומרת, כל דבר במשבר. מדע זה לא רק מדע שאני מגלה משהו חדש. מדע זה תרבות וחינוך והכל. בניית החברה, סוציולוגיה כללית הזאת, כן? הכל זה מדע. זה שייך למדעי החברה, מדעי הטבע. כן? והאדם לא, הוא רואה מה אנחנו צריכים כאן לראות. אם זה מופעל על ידי האגו, הרצון לקבל שלנו, זה מביא לנו רע. זה צריך להיות ברור. זה עוד לא ברור כל כך לאדם, אבל סיכום הזה צריך להיות ברור. אז מה עושים? נמצאים מול הסוף. חוץ מאגו אין לי כלום. תמיד רציתי להתקדם על ידי מדע, שכפול, שכלול. עכשיו לא כדאי לי. מביא לי בחזרה גל הפוך. כן? נגדי, ארס. כן.
אתה אומר שאנשים כבר לא רוצים, אבל נגיד נתונים של מכירת רכבים חדשים, כל הזמן בעלייה, למה אתה אומר שהם לא רוצים? הם כן רוצים, וכדי למכור רכב חדש צריך לשחרר.
החיים ימשיכו, החיים ימשיכו. אבל אני אומר לך, זה מעין ברירה. ואיפה שיש ברירה, אנחנו רואים כמה שהעולם נמצא ב... במשבר. אתה יכול לראות את זה לפי מספר אנשים שרוצים ילדים. אין בעולם. זה קטסטרופה. זה לא קטסטרופה, זה אולי לטובה. אבל לא רוצים ילדים. ובצורה כזאת, אתה יודע, פשוטה, זה לא שאחר כך מתחרטים. לא רוצים. זה... בקיצור, זה קורה, זה עדיין אנחנו נמצאים בתהליך, עד שזה יורד לאדם הרגיל, הפשוט, שלא כל כך נמצא בחוש הביקורת ואנליזה, כן, בירור של כל הדברים האלה, זה, אבל הוא לא צריך גם כן את זה. הוא מרגיש מתוך הבטן שלו, זה מספיק לו, הוא לא צריך להיות בכל הסיכומים האלה החכמים. אבל אנחנו רואים לפי האזרח הרגיל, הוא בוחר במה שנקרא ברגליים, כן? לא רוצה וזהו. אפילו לא יודע למה. ככה זה. הוא לא צריך פילוסופיות גדולות. לכן משבר הוא משבר. והיחס שלנו למדע מאוד משתנה. מאוד משתנה. לכל הפילוסופיות, לכל הפרופסורים האלה, לכל האקדמיה, לכל הדברים. אנחנו כבר... תראה, בוא נגיד כך. כך מאה... 19. סופר, מוזיקאי, מלחין, זה היה אליטה. זה היה אדם שהם היו בגובה. כן? הם היו, מלחים דיברו איתו. כן? האנשים הגדולים היו איתם בקשר. היום? מה קורה? לא תרבות, זאת אומרת, לא חינוך, לא מדע, לא כלום. מקצוע. סך הכל. איבד ערך רוחני. רוחני אנושי, הכוונה. איבד ערך הזה. לא מסתכלים עליו. על אף אחד. זה הכל עבר, אנחנו רואים גלים האלה, קודם תרבות ירד במאה ה-19, בתחילת מאה ה-20, ואחר כך באמצע מאה ה-20 ירד המדע. ובימינו כבר זהו. אין לנו אידיאלים או משהו שאנחנו מעריכים, כלום. מה יש להגיד? אני לא מבין. מה אתם רוצים להוסיף? כן. ראי. נו. כך בינתיים גם אתה נגיד.
אמרת שכל מה שמופעל על ידי האגו מביא לנו רע.
כן.
עכשיו, אני לא מבין איך... כאילו, איך אפשר להיות מופעל ממשהו אחר? כל העולם פועל רק מהמקום הזה.
נכון, לכן אנחנו צריכים להתייאש. איך אתה באת לכאן? אתה התייאשת מזה שאתה יכול להגיע בצורה כמו שאתה מתפקד, שאתה יכול להגיע למשהו, לאיזה מילוי, שיהיה לך טוב, שאתה תהיה שמח, שאתה תהיה מלא, שאתה תשיג משהו, שאתה לא יודע איזושהי ריקנות פנימית שאתה לא יכול למלות, לא יודע על ידי מה ולמה ואיך ומו. מצד אחד. מצד שני, היה איזשהו מין בזיק כזה בראש, איזשהו ניצוץ, משהו, הביא אותך דרך איזה מקרים וככה לכאן. זהו, אז כך תן את זה גם הזדמנות כזאת גם לאנושות, ולאו דווקא שהם יבואו לאיזה פתרון או למה, אבל ייאוש הזה הם צריכים להרגיש. כן,
אני באתי כי רציתי שיהיה לי טוב בחיים.
נו,
גם האנושות פועלת ככה, גם המדע, מה שדיברת קודם,
כן.
זה בגלל שאנשים רוצים שיהיה להם יותר טוב.
כן,
אז מה רע בזה? איך זה יכול להשתנות בכלל?
זה יכול להשתנות מפני שהניצוץ כאן מתגלה. זה, הניצוץ הזה אומר לך שמתוך האגו שלך, מצד אחד, זה כוח התחייה מאחורה, שדוחף אותך קדימה ואומר לך שאין לך יותר מה לעשות, אתה ברצון אגואיסטי שלך לא יכול לקבל שום מילוי, אז אתה מגיע לייאוש הכללי, ולא סתם אתה שוכב במיטה עם ייאוש הכללי, אלא גם כן נדלק לך איזשהו ניצוץ חדש, מרמה חדשה, ממימד החדש, שאומר לך, אתה יכול לקבל מילואים, אתה יכול לקבל הכל, אבל תראה מה, ואז אתה על ידי האגו שדוחף אותך, נכון, אבל כבר הכיוון עם הניצוץ החדש, ואתה מגיע לפתרון, שצריכים לעלות לקומה חדשה, לרוחניות. אז למה האנושות לא יכולה את זה לעשות? כן?
לפני 3 ימים בקופנהגן נפתחה איזה ועדת האקלים הבינלאומי, שנפגשו הרבה אנשים שרוצים לעשות הרבה פעולות בשביל להציל את העולם. זה בא מתוך האגו שלהם שהם רוצים לעשות עולם טוב יותר. אז כל האנושות צריכה להגיע לכזאת ריקנות, כל הוועידות האלה, הכל ייפול, רק בשביל שיבינו שככה הם לא יכולים לעבוד?
גם כן השתתפתי קצת בוועידות כאלה. אתה מגיע למלון 5 כוכבים לפחות, קונים לך כרטיס, ככה, ביזנס קלאס, ארוחות, הכל יפה, כל אחד עולה ודופק בלב ונועם, שכואב לו מאוד. כן? אחר כך חוזר לבית מלון, איך אחרי ארוחה טובה, יושן, נח, מתעל, יש בערב איזשהו ככה, מפגש יפה, והולכים לוועידה אחרת במקום אחר, וכך כל פעם. הם חיים מזה, מה אתה רוצה? אתה חושב שזה נפעל לא מהאגו? ודאי שמהאגו. נו, יצא מזה משהו טוב? לא. חוץ מזה, מה שכן טוב, שמכל המאמצים שלהם, כן? עכשיו מתגלה שהאדם בכלל הוא לא, הוא בכלל לא משפיע על מה שקורה עם כדור הארץ. הוא לא משפיע לא לטוב ולא לרע. אלא כדור הארץ, כך לפי הנוסחאות, כך לפי מה שאנחנו מגלים ממש במדע, לא שמישהו כך או כך רוצה לעשות, ששום דבר אנחנו כאן לא משפיעים. יש תהליך, יש כאלו זמנים שכך כדור הארץ מתנהג. זהו הכל. אז זה לא... אז מה? אני לא מבין אותך. מה קופנהגן הזה? אז מה?
לא, אז מה זה אומר? כאילו, אני אומר שהאגו הזה דוחף את האנושות לעשות כן כביכול מעשים טובים.
אנחנו... איזה מעשים טובים? זה הכל שטויות. זה לא מעשים טובים ולא כלום. אנחנו בעולם הזה שום דבר לא עושים. לא לרע ולא לטוב. עד שאנחנו מגלים שאנחנו לא עושים כלום וחייבים משהו לשנות, אז לעלות למעלה ומשם לשנות. העולם שלנו מנוהל לגמרי מלמעלה. איך אנחנו כאן יכולים לשנות? אני אשרוף יותר או אני אשרוף פחות מזה, העולם ישתנה? שלא שרפתי כלום לפני כמה מיליונים שנה, אז הוא לא התהפך? לא היה תקופת קור ואחר כך עוד משהו ועוד משהו? כן, זה תהליכים שאנחנו לא מבינים בהם כלום. אלא אם אנחנו כבר לומדים חוכמת הקבלה, אז ברור לנו צריך להיות שאנחנו בעולם שלנו לא פועלים. במישור הזה אני לא פועל כלום. בוא אני אדליק לך כל הנפט שבעולם, שום דבר לא השתנה. לא השתנה שום דבר. אני סוגר את האטמוספירה, אני שם מזהה את האוויר, אני לא נותן לי שמש. זה הכל, אנחנו לא מבינים עיקרון פשוט אחד מעל זה, שאנחנו לא משנים בזה שום דבר. זה נראה לך שאתה בזה משפיע על האקלים? נו, ודאי שכן. אם אני עכשיו יפוצץ כל הפצצות האטומיות שבעולם, מה שיהיה? אין? לא. זה לא בגלל שאתה עושה את זה בפועל כך. זה בגלל שאתה ברע שלך עושה את זה. אתה מפריע לעולם. במחשבות שלך אתה מפריע לעולם. בזה שאתה לא מפעיל את הכוח העליון שיעשה את תיקון. בזה אתה מפריע. בזה אתה משפיע. ולא בזה שאתה שורף או לא שורף. רק ביראה או טוב כלפי הזולת. זה דבר היחידי שבו אנחנו משפיעים על העולם. תבינו את זה סוף סוף. אין כאן שום דבר אחר. אני יכול... אני לא יודע מה להגיד לך לעשות. אין, זה כמו רופא המנתח. חותך את האדם, משלמים לו. מישהו פושע שם, פותח את האדם, מכניסים אותו לבית סוהר. הכל תלוי בכוונה, אנחנו בכוונות שלנו משנים את הטבע. ולא בפיצוצים ולא בשריפה, בעצמה. לא. זה צריך להיות ברור לנו, אתה רואה עד כמה שזה לא פשוט. מכל ההיסטוריה שלנו זה צריך, אם אנחנו לעשות כבר סיכום הזה. הכל זה לפי הכוונות, או על מנת להשפיע או על מנת לקבל. זה ההבדל. רק הכוונה, לא המעשה עצמו קובע משהו, רק הכוונה. ולכן אני אומר לך, אותם הירוקים ששם הם, אני לא יודע מה שהם עושים, גם לא אכפת למה. הם רוצים לטובת עצמם, האגו שלהם כאן משפיע, או שהם רוצים על ידי זה שיהיה חיבור בין בני אדם, אבל חיבור הנכון, לא לקבוע את באגו שלהם את הדברים. הבעיה היא שהאגו שלהם, אותו אלגור, הוא רוצה, אני רוצה, אני ת ת ת ת ת ת ת. נו, אז כל, נגיד אחריו, כולם הפחיתו ב-10% שם שריפה משהו, של דלק או של משהו בעולם. זה השפיע רק לרעה, כי הכוח, האגו שלו, הוא פעל בתוך העולם, ולכן אחרי זה יהיה לנו תוצאה, ולא אחרי זה ששרפו או לא שרפו שם דלק. הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע, היא משנה את המציאות, בלבד. לא המעשה. זה, 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 זה שינוי שאנחנו צריכים לעבור, וקשה לנו את זה. אתה רואה? כן, אורן.
הדוגמה עם הסכין היא באמת ברורה, של מנתח ורוצח, אבל לא הבנתי איך היא קשורה לפעולות כמו...
מה? לא כמו. לא חשוב איזה פעולות. לא חשוב איזה פעולות.
מה זאת אומרת? המנתח, כשהוא פותח אותי את הגוף עם סכין, התוצאה מזה זה שאני חי.
אם אני אפוצץ פצצה אטומית, שזה יהיה לטובת האנושות, לטובת החיבור, לא יודע למה, איך לעשות את זה, אבל נגיד, כן? זהו. אז יהיה לטובה. אם אני עושה את זה מכוח הרע, זה יהיה לי רע. אני לא יודע איך לתאר את זה שזה יהיה לטובה, לא יכול להיות. אני לא יודע שם, נגיד, מגיע איזשהו אסטרואיד, איך קורא?
מטאור,
נגיד. מטאור זה לא, לא חשוב, כן. אתה מבין? זהו. נגיד, או משהו. אני אומר לך, הכל תלוי בכוונה, לא במעשה. אנחנו צריכים להבין את זה. בכוונת האדם שמזמין את הפעולה, שעקב זה פעולה נעשה. זה בכל וכל, אתה מבין, זה טוטלי, זה פתאום אנחנו לומדים בחומת הקבלה, הכל ברור, שמתחילים להוריד את זה לקרקע. רגע. כאילו משהו, מה משתנה? שום דבר. אתה רואה כמה שאנחנו רוצים שהעולם יבין. לנו עוד קשה להכיר את זה. מי כמות, כן, נו.
נאמר ניקח שני אנשים מאוד בולטים בהיסטוריה. מצד אחד דוד, שאומרים שכתב את תהילים, והיום לא רק יהודים, נוצרים בכל העולם שרים ומתפללים את המזמורים שלו.
כן.
והיה אחד, אלכסנדר מוקדון, שעד גיל 30 ומשהו כבש את כל העולם.
כן.
מי יכול להגיד שההשפעה של זה...
אני לא הולך לדבר על הכוחות הבורא שבצורה כזאת מתגלים באנושות בעולם שלנו, כי הלב שרים ומלאכים ביד השם. אני לא יודע גם על זה וגם על זה. אני לא יודע, אין לי דעה על זה. זה הבורא פועל דרך איזה אישיות, כאילו אישיות. אני לא יודע, גם על דוד אני לא יכול להגיד כלום, מי אני שאני אדבר עליו, כן? ואלכסנדר מוקדון גם אני לא מבין, כמו ש... לא כמוהו, יש עוד הרבה כאלו, כן, מהשליטים. אני לא יודע, זה הבורא, זה מזמין איזשהו פעולות. אתה פילוסוף לדבר על זה, אני לא. אני מדבר על חוק נתן ולא יעבור, שהרצון נקבל והאור נמצאים זה מול זה, וחוק ביניהם זה חוק השתוות הצורה. אם זה לקראת השתוות הצורה יהיה טוב, אם לא לקראת השתוות הצורה יהיה רע, נקודה. אתה תוסיף מה שאתה רוצה, זה עניינך, אני לא רוצה אפילו לשמוע, כי לי מספיק את זה לדעת. זה הכל. כן.
אהלן מספרד שואל, מה המקום של המקובל בכל המשבר הזה ובכל המערכת הזו?
רק להסביר לאנשים מה הסיבה, ושאמצעי ישנו כדי להבין את הכל, מה שמתרחש, לאיזה מטרה זה מביא אותנו, ובאיזה דרך אנחנו יכולים להתקדם לאותה מטרה הכרחית לכולנו, בצורה טובה, לאיזה דרך נוחה. זה הכל. לא, 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 חומת קבלה לא משאירה לנו בהסבר שלה הרבה אפשרויות. או טוב או רע, דרך תורה או דרך חסורים, אחישנו וביטו, וזהו. כן, אסף.
סיכמנו והמחשנו בצורה ברורה איך שכל דבר שהוא מופעל מהאגו מביא לתוצאה רעה בסופו של דבר. ואז תיארת בתשובה שלך לרוי שבעצם צריך להתפתח באנושות ניצוץ חדש, רצון חדש.
כן.
אתה יכול לתאר איך זה קורה באנושות?
לא. אני לא יודע. אני רואה שזה קורה.
לפי מה?
לפי הרשימות שנמצאות בתוך הרשת. תתאר לעצמך שאין העולם הזה, יש נשמות שמתעורר הקשר ביניהם מתוך הרשימות. יש חלל שבו נגיד רצון הכללי, חלל שבו נמצאים הרצונות האלה, כן, נשמות בודדות, ומתעורר הקשר ביניהם, תלות הדדית, זה נקרא לענייננו על המסך שלנו, כן, תיאור שלנו, זה נקרא עולם גלובלי, אינטגרלי, אפקט הפרפר וכו'. אבל בעצם דבר דרך זה בצורה שקופה, תסתכל פנימה, זה קשר בין הנשמות מתעורר, ואתה חייב את הקשר הזה לסדר. הוא עליך, הוא מתגלה כרעה, אתה צריך להפוך אותו כטוב. זה כל החיים שלנו, זה כל העתיד שלנו. הקשר הזה יתגלה יותר ויותר כרעה, הוא רק עכשיו התחיל להתגלות. קודם לא ידענו בכלל שיש קשר. היה טוב לנו. כל אחד יעשה מה שטוב בעיניו. כן? שישב בעיניו יעשה. זה מצוין. אבל עכשיו התגלה שאנחנו נמצאים בתלות זה לזה. וכמה אנחנו עוד לא רגילים לזה, וכמה שלא רוצים להכיר בזה. וכמה שאנחנו נעשה עוד שמיניות באוויר, רק להפר את זה, לשבור את התלות הדדית, נתעסק בפרוטקציוניזם בכל המדינות, ובמלחמות, ובמה, ובסופו של דבר נגיע למצב ש... אוי, אין מה לעשות. אחרי איזה מכות, זה אני לא יודע. אבל בסופו של דבר, תכלס, דרך היא ברורה. כן? ממצב של עכשיו להגיע למצב של הכרת התלות. זהו. עכשיו אנחנו צריכים לפעול כמה שאפשר כדי שיגלו שדבר הזה הוא לפנינו, מה לעשות? אין לברוח. בזה אולי נקצר את הדרך. אחרי הכרת התלות ובין ברירה, אתה דורש כוח התיקון? אז מה אני אעשה? נו. מה, נעמוד ככה זה מול זה עם האקדח כל החיים? איך אנחנו סוף סוף, אתה מבין, האיסורים האלה הם מרקים את הגוף, הם נותנים שכל, הם מביאים אותנו להחלטות הנכונות. אנחנו בעלי הרגשה, מה אנחנו יכולים לעשות? אז נקבל את השיטה איך בכל זאת לעשות קשר בינינו. זה שלב הבא, אבל עכשיו בינתיים אנחנו מגלים קשר הרע, זה בעצם המהות של התקופה הזאת. מתגלה קשר הרע בינינו, זה כלי תקשורת, פליפונים, אינטרנט, לא חשוב מה, הכל עובד לצורך זה, אנחנו לא מבינים. הכל עובד לצורך זה. ירוקים וכחולים ואדומים ולא יודע מי ומה. כולם עובדים לצורך זה. רק לגלות שהקשר בינינו הוא רע. נשתדל לגלות את זה לא על ידי מכות. ומהר. בשביל מה סתם לסבול. וכל מסתובב סביב זה. זה, מה זה קשר הרע שבינינו? זה גילוי השבירה. זה כבר מצב הרוחני הראשון שאנחנו מגלים, התחתון ביותר, אבל הראשון בשבילנו, כן? שממנו אנחנו נתחיל לעלות. שאנחנו מגלים שבירה בינינו, זה לא שבירה, במה שבירה? מה נשבר? נשבר קשר. קשר בינינו נשבר. אז אנחנו קשורים, אז אנחנו... אתה מבין, אתה כבר מדבר על הדברים שהם רוחניים, הם רוחניים שבורים, אבל הם רוחניים. למה רוחניים? כי הקשר בין כולנו זה דבר רוחני. ומהשבירה הזאת שנגלה בינינו ושחייבים לתקן אותה, זה כבר, שם זה כבר שיטה נמצאת ברורה. אנחנו נמצאים במעבר כזה, נכנסנו בתקופה כזאת, גלגול כזה. ברור, כן? כן. נו, לא.
הייתה איזו כתבה בעיתון של סבר פלוצקר, כתב כלכלי, שהוא אמר שהוא שוחח עם... ראש הממשלה נתניהו לפני הבחירות, וזה דיבר על חינוך, שזה בראש מעייניו, והוא הולך לעשות מהפכה בתחום הזה, ודיבר על זה המון, וסבר פלוצקר תמך בו.
ולאחר הבחירות... ביבי רצה לעשות.
כן, כן, הוא דיבר על חינוך וחינוך כל הזמן, ואחרי הבחירות, מה שקורה עכשיו, שבמקום להתעסק בחינוך, הוא מתעסק באיזה חוקים של להגדיל מרפסות של בתים, וכל מיני דברים כאלה ואחרים.
אני במקומו אז הייתי הולך לראות שר החינוך להיות. בשביל מה הוא נעשה ראש הממשלה?
אז השאלה היא, דווקא בתחומים האלה של חינוך, אנחנו רואים של המנהיגים, לא רק שיש אדישות, אלא סלידה אפילו מזה, הם בורחים מהדברים של חינוך, בורחים מרווחה, מהתיקים האלה, זה תיקים שאף אחד לא רוצה אותם. אז מה הסיבה שיש את הסלידה? אני לא מדבר בכלל על אדישות עוד.
זה דבר שאפשר לזלזל. פשוט מאוד. כי אנחנו לא, עד כמה שזה, בזה תלוי כל העתיד של הילדים שלנו, אנחנו לא יכולים לקבל את זה ברצינות. זה באמת בעיה גדולה. עד כמה שאנחנו מטומטמים ואטומים. אמנם שגם בזה יש משבר, והרבה אנשים כבר לוקחים את הילדים שלהם מהבתי ספר ומחנכים אותם בבית, וזה מתגבר ומתגבר יותר ויותר. שולחים אותם ממדינה למדינה ללמוד וכן הלאה. זה בשביל לי זה פלא, לי זה פלא איך בארץ ישראל, שתמיד העם הזה הוא היה אלפי אלפי שנים כל כך דואג לחינוך, לא חשוב איזה צורה, אבל שיצאו ילדים מחונכים, יודעים ככה, מצוידים בהכל. מה שקורה היום זה, אתה רואה, זה משבר, זה המשבר. אין תשובה. נקווה שעל כל הדברים האלה נקבל יותר שכל והאור יאיר לנו. ובתקווה ובהתלהבות נעבור לשיר.
כן, יש לנו שיר ולפני כן הודעות. כולנו יחד בירושלים, מגלים את האור בעינינו בחנוכה, בעוד 5 ימים, יום שני, 14 בדצמבר, 6:30 בערב, האוניברסיטה העברית, גבעת רם, אולם וייז. לפרטים והרשמה חייגו 1-700-509-209, או יכנסו לאתר kab.co.il, מספר המקומות מוגבל, הקדימו להירשם. ועכשיו נצפה בקליפ קצר על האירוע.
יש ניסים שרק יחד יכולים לקרות. יש נפלאות שרק החיבור בינינו יגלה. כולנו יחד בירושלים מגלים את האור בינינו בחנוכה. הרצאה של הרב לייטמן על משמעות החג. הדלקת נר של חנוכה. מופעי תרבות, שירים וסופגניות. כולנו יחד בירושלים מגלים את האור בינינו בחנוכה. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר kab.co.il או חייגו 1-700-509-209.
אירופה מתאחדת, שיעור וירטואלי לכל החברים באירופה שרוצים להיות לכלי אחד. מחר ובכל יום חמישי בשעה 8:30 בערב שעון ישראל, פרטים במייל europe@kbb1.com. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
כשאני לומד, מתמלא לי הלב, אני מתלהב
וכל כך אוהב.
כשאני לומד,
אני מרגיש מיוחד,
אבל הכי חשוב
זה לא ללמוד לבד.
לימוד זה שמחה, שלי זה שלך, הלב נפתח לעולם, אתה זה כולם. לימוד זה שמחה, ביני לבינך, האור יורד לעולם, ביחד כולם.
כשאני לומד,
חושב איך לצאת
מתוך אשליה
ולחיות באמת.
כשאני לומד, אני מרגיש מיוחד, אבל הכי חשוב זה לא ללמוד לבד.